בשבוע שעבר, כאשר התקיימה בירושלים ההפגנה כנגד מה שהם קראו מצד הגאווה, ועם ישראל צריך לקרוא לו מצד הבושה, אז אני איבדתי את התנגדותי שתלמידי הישיבה השתתפו באירוע הזה, ונימקתי את זה בכמה וכמה נימוקים, זו עליהם בקצרה. ראשית, אנחנו אמונים על זה שאת החושך לא מגרשים במקלות, ובמקום שיש חושך צריך להאיר באור, כן? במקום שיש טומאה צריך להוסיף קדושה. הצדיקים הטהורים אינם קובלים או אינם נלחמים על הטומאה, אלא מוסיפים קדושה. ואמרתי שוודאי וודאי שיש לנו יחס הכי נורא, הכי שלילי לאנשים השפלים, המכוערים, המתואבים הללו. יחד עם זאת, כשאתה בא והולך למחות, אתה צריך תמיד לעשות חשבון. מחאה והפגנה היא מוצדקת גם על פי ההלכה, בהלכות תוכחה, או מחאה במקום שהיא אמורה למנוע את החוטאים מלחתו, וזה מימד אחד, וזה ודאי שלא היה שם. ויש את המימד השני, להמית. כל מקום שיש חטא, יש חילול השם, אז צריך להוכיח ולהראות, אנחנו לא מסכימים עם החטא. אבל כל זה באמת דברים אמורים, כשהמחאה על ידי זה אתה מקטין כאילו את חילול השם, אתה אומר הנה לא מסכימים. אבל במקום שהמחאה יכולה להגדיל את חילול השם, לפי עניות דעתי זה הבסיס ההלכתי לסברה של מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, כי התוכחה יכולה להביא תוצאה הפוכה של להגביר חילול השם, אז אומרים לך שם בצד. ולכן כל מקום שאתה לא תמנע והתוכחה רק תגדיל את חילול השם, וזאת הייתה המציאות שם. אמרתי, אף אחד לא היה שומע על הדברים האלה, היו עוברים על זה בשקט, לא מתייחסים לזה. זה היו אנשים המתוארים האלה עושים מה שהם עושים, אף אחד לא היה מדבר ומתייחס לזה. והנה פתאום מדברים על זה חודש לפני כן, ומראיינים אותם ושומעים עליהם. נורא והיום בכלל כל הדיון והדישה בעניינים האלה שהצינה יפה להם, לא כאן מקומה. ובכלל, אם זה מחאה על חטא, אז יש קריטריונים אחרים. אין הבדל בין ירושלים ותל אביב, וגם השבת צריך לצאת, כל הדברים האלה. אבל אני אישה מתבטאתי כדי להוציא ולא לחשוב שלא תהיה אפילו הווה אמינה של הווה אמינה, שאולי יש איזושהי הבנה למצוקתם או לאידיאולוגיה שמייצגים אנשים האלה. השתמשתי בביטויים מאוד מאוד חריפים, ואחרי השיחה נשאלתי על ידי אנשים, מה, אבל הרב, יש כאן איזושהי בעיה, אז האנשים האלה יש להם קשיים, יש להם בעיה, מה, אי אפשר להבין אותה? מה רוצים מהם? זה היצר שלהם, זה הדחף שלהם, מה רוצים מהם? איך הרב משתמש בביטויים כאלה? אמרתי, לכולנו יש לנו ניסיונות, כולנו יש לנו התמודדויות, כולנו יום יום נאבקים שעה שעה, כל אחד עם המלחמה הפרטית שלו, עם היצרים הפרטיים שלו, כגדול וקטן. זה נכון, אני לא מתעלם מזה שיש כאן אנשים שזקוקים להתמודד, אבל זה מותר האדם מן הבהמה. מותר האדם מן הבהמה, זהו הצורך שלנו, לא לעשות על פניו את מה שבא לנו. מה שבא לנו זה בהימות. הבהימה עושה בדיוק מה שהיא רוצה ומה שבא לה. זה הדחפים שלה, זה האינסטינקטים שלה, זה לזה היא הולכת. אנחנו כל תפקידנו וענייננו, ולכל אחד ואחד, ולכל אחד ואחד יש לו את מלחמת היצר הפרטית שלו. אז האנשים האלה אולי התנסו, אולי הכניסו את עצמם, אני לא יודע, לא משנה, אז יש להם את ההתמודדות. אבל לא בגלל שאתם זקוקים או יש לכם את הבעיה הזאת, התשובה היא, לכן תבין אותי, כי אני עושה בטח בטח כאן וחומר, לא להתגאות בזה, לא לעשות מזה דגל. והדבר הזה ממש ממש פרשת השבוע. הפרשה במרכזה עומד מעשה בלעם, ובלעם פתאום מתגלה לנו כאדם גדול. חזר רצו את כל הנבואות של בלעם לשים כל יום בקריאת שמע. והנה לסוף הפרשה, לך ויעצך, הוא מוריד את עם ישראל בחטא הזה של פאור ובנות מדיין. וחטא בעל פאור הוא חטא מוזר מאוד ותמוע מאוד. איך יש עבודה זרה כזאת של בעל פאור? ואיך אנשים נמשכים לעבודה זרה הזאת? השאלה היא שאלה, וכאן לחומר שהיא שאלה על עם ישראל. הגמרא בסנהדרין מספרת מעשה בנוכרית אחת שהייתה חולה ביותר. היא הייתה חולה, אמרה, היא נדרה, נוכרית, אם תעמוד האיש שם מחוליה, תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם. היא מבקשת, היא לא יודעת מי האל האמיתי, אבל היא מבקשת תהיה בריאה. אז היא אומרת, לא לקחת שאנסים, לקחת את כל הזה, תלך ותעבוד כל עבודה זרה שבעולם אם היא תתרפא. באמת היא עמדה מחוליה, והיא הלכה ועבדה לכל עבודה זרה שבעולם. כיוון שהגיעה לפאו, שאלה לכומרים, במה עובדים לזו? איך עובדים את העבודה הזרה הזאת של פאו? אמרו לה, אוכלים טרדים ושותים שיחר ומטריזים בפניה. אוכלים מאכלים שמיד אחריהם צריכים לצאת לשירותים, תסלחו לי, אבל אז עושים את זה על העבודה הזרה הזאת. אמרה, מוטב שתחזור ההוא אישה לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה בכך. הגויה הזאת אמרה, זאת עבודה זרה? זה עבודה, מוטב לי לחזור להיות חולה ולא לעבוד עבודה זרה הזאת. צודקת. אז השאלה מתחזקת, מה עבודה זרה הזאת? והגמרא אבל באותו דבר מספרת סיפור אחר. הגמרא אומרת, תנו רבנן, מעשה בסבתא בן אלס, שהזכיר חמורו לנוכרית אחת. כיוון שהגיע לפאור, הוא מלווה אותה עם החמור שלו, כיוון שהיא הגיעה לפאור, אמרה לו, אמתן עד שיכנס ויצא. לאחר שיצא, אמר לה, אף את אמתיני עד שיכנס ויצא. אמרה לו, ולא יהודי אתה? אמר לה, ומה אכפת לך? נכנס פער בפניו וכינח בחותמו, והיו משרתי עבודה זרה מקלסים לו. הוא הצליח לטפס על העבודה הזרה הזאת ולעשות את הצרכים שלו. לא הייתי אומר את זה אם לא הגמרא מספרת את זה, על העבודה זרה. ומשרתי עבודה זרה אומרים לו, מעולם לא היה אדם שעבדו לזו בכך. שיבחו אותו, הגיע לדרגות גדולות בעבודה הזרה הזאת. איך אפשר להבין את הדבר הזה? מה זה העבודה הזרה הזאת? אז זה נכון שיצרד העבודה הזרה בטל, ואנחנו לא יכולים להבין, אבל הנה רואים שכבר הנוכרית בזמן הזו. איזה סוג של עבודה הזרה הזאת? האם יש לנו קשר לעבודה הזרה הזאת? לפי עניות דעתי כן, וכן גדול. העבודה הזרה הזאת זה העבודה הזרה של הדור המודרני. אנחנו נמצאים בדור של עובדי פאור, וזאת העבודה הזרה שמכל העבודות זרות שבעולם היא הכי מדברת אלינו, והיא ההתמודדות של הדור שלנו. בעצם זה חוזר למה שפתחתי, עבודה זרה הזאת של פאור, הרעיון שלו הוא, אדוני, אין דבר קדוש בעולם יותר ממה שהצרכים הגופניים שלי, ממה שבא לי. אם זה שלי, אם זה בא לי עכשיו לעשות, אם זה הגוף שלי, אם זה צורכי הגוף שלי, אם זה התאווה שלי, אז מה יש להתבייש בזה? סליחה אדוני, מה אתה מדבר? נימוסים, זה לא ראוי, יש מקומות מיוחדים, צריך להתחבא בשביל לעשות צרכים. זה דבר מגונה. מה פתאום? זה שלי, זה הגוף שלי, זה בא לי. ממי אני מתבייש? יש ממישהו להתבייש? אם אני צריך עכשיו לעשות, או אני רוצה לעשות, שום דבר שבעולם לא יפריע לי ממה שעכשיו בא לי. כי זה התאווה. סליחה, בהימה מחפשת לשירותים, בהימה אוכלת ועושה, אז תן לנו להיות כמו בהמות. מה זה הכללים וההגבלות שאתה נותן לנו ואומר לנו, זה לא ראוי, זה לא מתאים? בהימה אוכלת, גם אני אוכל. בהימה עושה צרכיה, גם אני עושה צרכיה. בהימה לא מחפשת מקום. הדבר הכי קדוש זה הרצונות שלי, זה התאווה שלי, זה מה שבא לי, זה מה שהגוף שלי דורש. והדברים הכי מעושים שיוצאים מהגוף שלי, אבל כיוון שזה הגוף שלי, אז מה אכפת לי? אני מצפצף על כל העולם. בעצם פאור אומר לך, אדוני, אין לך מה להתבייש, תהיה כמו בהימה. זה הצרכים שלך, זה הדבר הכי מקודש שיש. ולכן עבודה זרה של פאור היא העבודה הזרה שמכל העבודות הזרות הן הכי צמודות לעניין הזה של הריות. אין כמו עבודה זרה. חז"ל אומרים במקום אחר, ומסתבר שמתכוונים לעבודה הזרה הזאת של פאור, עוד נראה במדרש, לא עבדו ישראל עבודה זרה, וישראל יודעים שעבודה זרה היא עבודה זרה, אלא להתיר להם הריות בפרסיה. בני ישראל לא רצו לעבוד בפאור מצד איזשהו אלילות שבדבר, אלא הפאור פורק ממך כל סייגים וכל רגשות וכל מגבלות שאומרות לך, אדוני, אדוני, זה לא ראוי ככה, תתנהג, אתה בכל זאת, אתה בן אדם. סליחה, מה יש? ממי יש להתבייש? אני בן אדם, זה עכשיו מה שבא לי לעשות. לכן עבודה זרה של הריות, כי מה יצרה דהריות? יצרה דהריות זה יצר חזק, ואדם נמצא בהתמודדות. האם שווה להתמודד? האם מן הראוי? אם אנחנו כמו בהמות, אם מה שקדוש זה התאווה שלי, זה הרצון שלי, זה הצרכים הגופניים שלי, אז אדוני, מה אתה מגביל אותי בהריות? לכן עם ישראל נצמד לפאור וחטא בחטא גדול של הריות, לא שהייתה בו אמונה. וככה גם הגמרא בסנהדרין במקום אחר, קודם קראתי בסנהדרין סמך ד', הגמרא בסנהדרין בדף קו אומרת איך הם יחטאו אותם, איך הם יחטאו אותם, התחילו ופיתו אותם בעניין של הריות. הוציאה עירתה מתוך חיקה, אמרה לו, עבוד לזה? אמר לה, לא יהודי אני. אמרה לו, מה אכפת לך? כלום מבקשים ממך אלא פיור, ולא עוד, אלא שאיני מנכתך שתכפור את תורת משה רבך. לא לחינם יצר של פאור קשור באופן ישיר ליצרא דהריות. אז בעצם זה כל מה שאנחנו שומעים היום בדור הזה, ולכן זה מתקשר גם למה שאמרתי בראש דבריי. אדוני, מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. אנחנו מוסיפים, לבד הנשמה הטהורה. יש לנו את הגוף, אבל יש לנו את הנפש. אבל העבודה זרה, ולכן זאת העבודה זרה של המאה של הדור שלנו. אם זה בא לי, אם זה מה שנוח לי, כל כך מסוכן. אגב, לא אנשים יודעים ללכת, אם אדם נמצא באיזושהי בעיה, אחת הבעיות הגדולות זה אנשים שהולכים לפסיכולוגים או לפסיכיאטרים שאינם בני תורה. כי הדבר הראשון והבסיסי הוא שאם יש לך איזושהי תשוקה לדבר, תאווה, יצר, או אתה רוצה משהו, אז כל הבעיות שלך הוא שאתה איכשהו יוצר לך עיכובים וזה יוצר לך תסכולים. תוותר על העיכובים שלך ותעשה מה שבא לך. ולכן כל כך מסוכן, כי אין לך דבר שסותר יותר מהתורה. התורה מלמדת אותנו, אדוני, אם אתה רוצה תבדוק האם זה הצרכים הבהמיים שלך, ובהמה עושה מה שהיא רוצה, אבל אתה בן אדם. תמיד היה תמוע לי, משה רבינו הקדוש נקבר, לא יודעים את מקומו, אבל כתוב בתורה והקבור אותו בגיא מול בית פאור. זה המקום שמוצאים למשה רבינו, בגיא מול בית פאור. והתשובה היא, נכון, זה הניגוד, מול בית פאור זה הניגוד. עומד מצד אחד, עומדים אנשים שכל עניינם הוא אנחנו כמו בהמות, ואנחנו עושים מה שהצרכים הגופניים שלנו, מותר האדם מן הבהמה אין. וממולו עומד משה רבינו איש האלוקים, שהוא אומר לנו, לא, יש לך נשמה, והנשמה יכולה להביא אותך להיות איש האלוקים, וזה התפקיד שלך. אז יש התמודדויות, ולפעמים גם יש חלילה נפילות, ויודעים, אבל אל תעשה אידיאל, אל תעשה אליל, אל תעליל, מלשון אליל, את הצרכים הגופניים שלך, אלא תדע שזאת העבודה שלך, ללכת ולהתמודד, ללכת ולהתמודד. אז אם אדם בא ואומר, מה אתה רוצה? לזה אני משתוקק, נכון? זאת המלחמה שלך, זאת ההתמודדות המיוחדת שנתן לך ריבונו של עולם, ועם זה אתה צריך להיאבק, ומפה אתה תצליח. אין דבר כזה לא להצליח. שום ניסיון שבעולם הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את האדם אם הוא לא יכול לעמוד בו. אתה צריך להתמודד איתו, וככל שהניסיון גדול אז שכרך אם תתמודד גדול יותר. אבל הקדוש ברוך הוא שברא אותך נתן לך גם את הכלים להתמודד, נתן לך. משה רבינו הוא מול בית פאור, כי יש כאן שתי אידיאולוגיות חלוקות זו מזו והפוכות. הנה לפניכם אנשים שאומרים האדם הוא בהמה וקדוש זה הצרכים הגופניים שלו, ומולו עומד משה רבינו איש האלוקים, 40 יום ו-40 לילה לחם לא אחת, כן, איש האלוקים. מה הנשמה שבאדם יכולה לעשות? באמת בעל פאור מלכתחילה, גם בהלכות עבודה זרה, שונה במהותו בגלל הנקודה הזאת מכל עבודה זרה. עם ישראל גם חטא בעגל, אבל עם ישראל חטא בחטא של בעל פאור. יש הבחנה בחז"ל, למשל לגבי לקבל קורבנות, תכף נקריא פה את המשך חוכמה, בין עובדי עבודה זרה בין מומרים שמהם לא מקבלים קורבנות, לבין מי שחוטא בחטאים הכי שפלים. כי מומר, עובד עבודה זרה, הטעות שלו היא כאילו טעות אידיאולוגית. ובאידיאולוגיה איך אפשר לקבל לך קורבן? אתה צריך לתקן תיקונים גדולים. לעומת זאת, במי שחוטא בזה שהוא נמשך אחרי הגוף, פה אפשר להתקדם. אגב, אני רוצה לומר, אני טוען את זה הרבה, כן, הגמרא הזאת, שלא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם, לפי דעתי, כל מה שהכפירה, כן, המקום של הכפירה, שולטת היום בעולם, או שעלתה בעולם, הדרוויניזם, כן, תורת האבולוציה, עם כל האבסורד שבה, מי שבאמת מסתכל בשכל, בודק, מבחינה סטטיסטית, מבחינה מדעית, צריך להיות, כן, המאמין הכי גדול צריך להיות בשביל להאמין בתורה הזאת שיש בה איזושהי משהו, כן? הרבה יותר קל ופשוט והגיוני להאמין בריבונו של עולם מלהאמין בתורות האלה מבחינת ההסתברות והדרך של זה. מה גרם לתורת אבולוציה להתפשט, או לכפירה בדור שלנו, בגלל שהדבר הזה מסלק ממך את הסייגים. אם אין אלוקים, חלילה, מותר האדם מן הבהמה עין, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זאת אומרת, לא שהייתה פה איזושהי טעות שכלית אמונית. לכן גם, אגב, הרבה פעמים כששואלים, יש ויכוחים, יש היה אנשים בצבא, ויש שאלות, אתה נמצא עם אנשים בשאלות. אז מי שבאמת העניין שלו או הטעות שלו היא טעות שכלית, הוא אדם אידיאליסט, הוא דבק באידיאלים מוטים, אבל הוא עושה את זה מתוך אמונה אמיתית בטעות שלו, וזה מה שמוליך אותו. אז אותם קל, רק לא קל, אבל ברגע שהם משתכנעים שהם טועים, אתה משנה להם טעותה, אתה יכול, יש לך סיכוי להחזיר אותם ולקרב אותם. אבל לצערנו הרב, רובה דרובה הכפירה או האידיאולוגיות הם לא הסיבה האמיתית שהוא גורמת להם לדרך הזאת, אלא התוצאה, הבעל פאור, זה שזה מתיר להם הרעיות, וזה מה שמוליך אותם. אז מה זה משנה? כן, איך אמר מישהו פעם, היו אנשים, כן, מוכרים או לוקחים את הזהב שלהם ועושים את האליה, ועושים אותו לאלוהים, כן, מוכנים להקריב את הזהב שלהם. היום אנשים לוקחים את האלוהים שלהם בשביל לעשות ממנו זהב. זאת אומרת, לא מעניין את האנשים שום אידיאולוגיה, העיקר מה אני ארוויח מזה, מה יענה. ולפעמים, או לרוב, גם הכפירה או גם השאלות האמוניות הם בעצם רק נועדו לחסות או לאפשר את הרווח ואת הנאות הגופניות שיוצרת הכפירה. לכן, מה אתה מדבר איתה? מה ישכנע? אתה... קודם שיהיו מוכנים להתמודד, זאת בעיה גדולה. כל פנים, המשך חוכמה עומד על זה שמבחינה הזאת, כיוון שזאת לא הייתה עבודה זרה רגילה, לכן עדיין היה מקום להחזיר בתשובה אם הם היו רוצים לחזור בהם. אני רק אקריא לכם, וזה מאוד משתלב עם הכיוון שדיברנו. העניין, דתנן בגמרא אירובין, רש"י גם הביא את זה בתחילת ויקרא, כי אדם כי יקריב מכם ולא כולכם, פרט למומר, זאת אומרת ממומר לא מקבלים קורבן, מן הבהמה להביא בני אדם הדומים לבהמה, מכאן אמרו מקבלים מפושעי ישראל, ממומר לא מפושעי ישראל. העניין, דתאווה יש לבהמה, הבהמות יש להם תאוות, כמו תאוות האכילה, תאוות המשגל, תאוות נעימות וכיוצא בזה. ואין זה מפעולות השכל אשר ניתן ממרומים. ולכן אמרו ברי סוטה, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. רוח שטות זה לא שהוא מאבד מהאינטליגנציה שלו, אלא רוח שטות הוא שהוא מחליט לאבד, הוא מחליט לסטות מה... צד הרוחני הנשמתי שלו לצד הבהימי שלו. ואגב, לא אגב, חז"ל דורשים, איפה היה כל החטא הזה של בעל פאור? בשיטים. שיטים מלשון שטות, מלשון סטייה. והיא עשתה מעשה בהימה, לכן קורבנה שעורים, כי השכל לא יתווה לעניינים גשמיים. מה שאין כן עובד עבודה זרה הוא בעל דעות משובשות, אשר זה אין מנפש המתאווה, רק הוא דבוק בנפש, שהטעויות והשיבוש בנפש, לכן עבודה זרה מצטרף למעשה. מה שאין כן העבירות שמצד נפש המתאווה, שלא נגמרה תאוותן עד שיצא לפעולה בכוחות הבהמי אשר הם הפועלים, ולכן במגדף כתיב עוונה בה שעוון דבוק בנפש ונחקק בו עצמו. זאת אומרת, בעוונות שקשורים לתאוות הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה, כי היסוד האיסור זה המעשה. ולכן מקבלים קורבנות מפושעי ישראל שסיבת חטאיהם שדומים לבהמה, שהשכל אינו כובש את התאווה, והתאווה עושה שלה כבהמה. אז אם כל בדיוק אותו כיוון שאמרנו שזה מראה את הצד השלילי, זה להיות כבהימה, אם זאת זה עצמו הסיכוי שלה להתעלות, אין לך בעיה, תהיה בן אדם. אבל מומר שעובד עבודה זרה שזה אינו בא מסיבת נפש הבהמי ומשובש בשכלו, והוא אדם מוטעה, נתמעה בקורבנות שאינו אדם ככם. זאת אומרת, אנחנו מקודם דיברנו על להחזיר אנשים בתשובה, שיותר קל להחזיר אנשים אידיאולוגיים מאשר להחזיר אנשים שלא מוכנים להתפרד מהתאוות שלהם. אבל כל עוד שלא חזרו, כל עוד שלא חזרו במצב שהם נמצאים, אז במצב שנמצאים, מי שפוגם בשכלו בחלק האלוקי הוא גרוע יותר ממי שהוא בעצם מתנהג כבהימה, אז הוא לקח את הצדדים הבהמיים שלהם ונמשך. ופה מגיע החלק שלנו. אמנם בעל פאור היה עבודה זרה, אבל מחדש המשך חוכמה שבעל פאור הלא העבודה זרה היה מן התגברות התאווה. בעל פאור זה לא מסוגי עבודה זרה של יסוד איזשהו דבקות שכלית, הנה יש פה איזשהו משהו, לא, זה התגברות התאווה שנכנס לקובה וילדה משקה אותו יין ואומרת תשמע לי, והיא נותנת ואומרת פאור. אם כן היה זה מפעולות התאווה, אבל לא שיבוש בשכל, ולכן פנחס מתנהג פה בצורה אחרת. לא ניכנס לזה עכשיו, פנחס מתנהג פה אחרת מהצורה שהוא התנהג בעגל. כל פנים יוצא שיש עבודה זרה שהיא מקדשת את הגוף, זה יסוד העבודה הזרה. היא לא אומרת יש לי פה אידיאל רוחני, אלא היא אומרת הגוף שלך, הצרכים שלך, התאוות שלך זה קדוש, וכל העבודה של האדם ישראל עם כל הניסיונות, למי הניסיונות? במיוחד בעניינים האלה של הריות, זה להתמודד. יש מישהו שהקדוש ברוך הוא נתן לו התמודדויות מסוג כזה ולאחרים התמודדויות מסוג אחר, אבל אין מי שלא יכול להתמודד, ומי שנכנע הוא בעצם דבק בעניין הזה של פאור, הוא מקדש את הצרכים הגופניים שלו. ואנחנו, איך כתוב? כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוקיך בקרבך. זה מי שהולך אחר בעל פאור ומקדש את הגוף. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אנחנו התפקיד שלנו להידבק בחלק האלוקי. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. יהי רצון שנזכה.